כן, אם אני זוכר טוב, אז דיברנו על המחשבה היסודית, ועכשיו אנחנו אמורים להבין יותר טוב את המושג האלוהי. תודה רבה. אז נקרא עוד פעם. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. אז שאלנו, מה זה המושג האלוהי? אז קודם ננסה להסיק ממה שעולה כאן. אז עד שאנחנו תוהים, האומנם המושג האלוהי, כל המחשבות כולן בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו נובעות ואליו הן שוות, אז נשים סימן קריאה ונגיד, זו הגדרת המושג האלוהי. זו הסברת המושג האלוהי. זה המושג שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות, ונסתייע במה שהגענו למסקנה בפעם הקודמת, המחשבות, כלומר המחשבות היסודיות, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. אולי נסביר יותר קודם, מחשבות מעשיות, מחשבות יסודיות מעשיות, מחשבות יסודיות עיוניות. אם אנחנו מבינים את המושג מחשבה יסודית, מחשבה כאידאה, כמדיניות על המכוננת את אופי החיים, אז כל המחשבות כולן בין המדיניויות המעשיות של האדם, אולי של החברה, אולי של האומה, אולי של האנושות, אולי של התרבות, אולי של כל היש. על כל פנים, אותו תיאור, אותו שיעור, אותו אידיאל, כל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, מדיניויות העל של החיים המעצבות את הצדדים הממשיים, המעשיים, ובין מדיניויות העל של החיים המעצבים את הצדדים העיוניים, הרוחניים, של האדם או של התרבות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. אולי אפשר להגיד, כל החומריות וכל הרוחניות, ממנו היא באה וממנו היא שווה, ואליו היא שווה. וזהו המושג האלוהי. אז המושג האלוהי הוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. ישנו תיאור שכזה במקום אחר בכתבי הרב. ששם באמת הרב מתאר איך ש כל היש הוא הוא רק שפעה של מין זרם כזה, זרמים אלוקיים שכוללים את כל היש. תודה רבה. תשמור את זה לעצמך, תוכל לעמוד תף מן וב. מה אנו רואים בחזון? אנו רואים את המחשבה העליונה, המחשבה הכוללת כל. המחשבה שכל העוצמה בכל המילוי של כל בא הוא. רואים אנו שכל הפלגים הגדולים ממנה משתפכים, ומהפלגים יוצאים נהרים, מהנהרים נחלים, מהנחלים שטפים, מהשטפים זרמים, והזרמים מתחלקים גם הם לצינורות קטנים, והצינורות מתחלקים להמון אלפי רבבות לאין קץ של קנוקנות, מריקים שפעות, רצון חיים ומחשבה. לפעמים צר מאוד המקום לשוט בין הקנוקנות. נאחזת אז הנשמה בשורשיהם של הקנוקנות הדקים, בצינורות. ואם הצינור גם הוא צר, נאחזת היא בזרם. ואם הזרם צר הוא לפניה, הרי היא נאחזת בשטף. ואם השטף הוא צר, הרי היא נאחזת בנחל. ואם צר הנחל, נאחזת היא בנהר. ואם גם נהר יצר לה, נאחזת היא בפלג אלוהים מלא מים, המחובר למחשבה של בלי מצרים, ששם הוא מקום יורים רחבי ידיים. והשפע האחרון הנוזל מהקנוקנות נובע בדרך זה מהמקור הראשי של המחשבה העליונה, שלמעלה מזה תלה כל עין לצפות, והשם אמר לשכון בערפל. עוד פעם, אז מה אנו רואים בחזון? יש פה מין חזון כזה, מבט פנימי כזה. אנו רואים את המחשבה העליונה, המחשבה הכוללת כל. נאמר כבר עכשיו שלא מדובר פה על המחשבה היסודית של האדם, אלא פה מדובר על המחשבה העליונה, על המחשבה היסודית, אולי של כל היש. אולי זה מקביל לביטוי של חז"ל, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. והנה הרב רואה אותה בחזון. מה אנו רואים בחזון? אנו רואים את המחשבה העליונה, המחשבה הכוללת כל. המחשבה שכל העוצמה וכל המילוי של כל בא הוא. רואים אנו שכל הפלגים הגדולים ממנה משתפכים, ומהפלגים יוצאים נערים, מהנערים נחלים, מהנחלים שטפים, מהשטפים זרמים, הזרמים מתחלקים גם הם לצינורות קטנים. והצינורות מתחלקים להמון אלפי רבבות לאין קץ של קנוקנות. מריקים שפעות, רצון חיים ומחשבה. אני אגיד לכם את האמת, ציבור יקר, אני קצת מוטרד מכמות הנוכחים פה, כי בשיעור הראשון לא הייתה כמות כזאת, ולפתע הכל פה מלא, וזה בניגוד להסכם בינינו. זאת אומרת, נראה לי פה משהו מוזר. אז אני רק אחזור על הכללים שיהיה מפורסם לכולם, שכל אחד יעשה את חשבון הנפש לעצמו. אני מבקש לא להיכנס לשיעור הזה, מי שלא היה בשיעור הראשון, ואני מקווה שלא היה בשיעור הראשון מי שהוא לא בקי בכוזרי, מהר"ל, ורגיל קצת בכתבי הרב. כל פנים, מי שלא עומד בקריטריונים האלה, לא בגלל שאני נגדו, אלא להפך, בגלל שאני בעדו, לא רוצה להזיק לו, ושלא יחשוב שעל ידי שהוא ישמע את הדברים, זה ממש מה שיביא טוב לעצמו ולנשמתו, אז בבקשה לא להיכנס. שנים הבאות, בעזרת השם, יהיו עוד מחזורים. כל אחד יכין את עצמו בצורה מודרגת לעניין, ואז הדברים יהיו לו לטובה ולברכה. ואחרת, אז הוא פשוט נזיק לעצמו. טוב, סגור סוגריים. חזרה לעניין. מה אנו רואים בחזון? אנו רואים את המחשבה העליונה, המחשבה הכוללת כל, המחשבה שכל העוצמה וכל המילוי של כל באו. רואים אנו שכל הפלגים הגדולים ממנה משתפכים, ומהפלגים יוצאים נהרים, ומנהרים נחלים, מהנחלים שטפים, מהשטפים זרמים, והזרמים מתחלקים גם הם לצינורות קטנים, והצינורות מתחלקים להמון אלפי רבבות לאין קץ של קנוקנות. מריקים שפעות, רצון חיים ומחשבה. הקנוקנות שמריקים שפעות, והשפעות הם רצון חיים ומחשבה, המחשבה פה, אם אינני טועה, אז פה מדובר על מחשבה יסודית של הבן אדם. השפעה זאת הטיפה הקטנה שנוזלת מהקנוקנת, היא של רצון חיים ומחשבה. תכף בהמשך המשפט אז יעלה מזה ויסתבר שהשפעה הזאת זה אולי מה שאנחנו קוראים הנשמות, הנשמה, נשמה של כל אחד מאיתנו. היא שפעה, טיפה, שמורקת מן הקנוקנת, שאולי מבט כזה שמפרק כביכול לגורמים את הנשמה, הוא יבחין בה רצון חיים ומחשבה. כי זה פחות או יותר כל החיים. החיים זה שאיפה ומחשבה, רצון והכרה. רצון חיים ומחשבה יסודית. הרצון לעצם החיים והתרגום של רצון החיים הזה למדיניות חיים קונקרטית. רצון חיים ומחשבה. זו הנשמה. כן. אתה צודק, זה לא. אבל זה פועל יוצא של זה. השפעה? להפוק עם אימה, זאת אומרת מצומצם רק לאדם ולא לבעלי חיים. כוחות. לא יודע מה זה כוחות אחרים במציאות. אבל כן, אני חושב שפה בסיכומו של דבר הנקודה ששם תראה את זה, את רצון החיים ומחשבה, אז אני חושב שתראה את זה בבעלי החיים, זאת אומרת בחיים, בטח באדם. אבל אם אנחנו נסתכל על כל המציאות כולה כאורגניות, אז בסוף כוח החיים האידאי של הכל הוא מבטא את מלוא עצמותו, ישותו, כן? בחיים המכירים, על אף שבתהליך התגלותו הוא כולל כל. לפעמים צר מאוד המקום לשוט בין הקנוקנות. נאחזת אז הנשמה בשורשיהם של הקנוקנות הדקים, בצינורות. ואם הצינור גם הוא צר, נאחזת היא בזרם. ואם הזרם צר הוא לפניה, הרי היא נאחזת בשטף. ואם השטף הוא צר, הרי היא נאחזת בנחל. ואם צר הנחל, נאחזת היא בנהר. ואם גם הנהר יצר, נאחזת היא בפלג גלויים עלי מים, המחובר למחשבה של בלי מצרים, ששם הוא מקום יאורים רחבי ידיים. והשפע האחרון הנוזל מהקנוקנות נובע בדרך זה מהמקור הראשי של המחשבה העליונה. זאת אומרת, אותה שפעה שנוזלת בסוף שם, מהקנוקנת הקטנה, היא נובעת מהמחשבה העליונה, המחשבה הכוללת כל, שפה היא נקראת המחשבה של בלי מיצרים, ששם הוא מקום יורים רחבי ידיים. והשפע האחרון, מהקנוקנות, נובע בדרך זה מהמקור הראשי של המחשבה העליונה, שלמעלה מזה תלה כל עין לצפות, והשם אמר לשכון בערפל. אני חושב שמה שבפסקה פה מנוסח במילים למעלה מזה תלה כל עין לצפות, זה מה שמופיע אצלנו ביסורים מרקים במילים ים שאין בסוף. גם מה שהרב אומר פה והשם אמר לשכון בערפל, אני חושב זה ברור שזה לא אותו סוג ערפלים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוהי. זה רק שיתוף השם, זה לא את העניין. כי פה ערפלים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוהי זה ודאי דברים רעים, זה השיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של הידרים וחסרונות. אבל מה שפה מדובר, השם אמר לשכון בערפל, זאת אומרת משהו, כל מערכת ההשגות שלנו הם לעולם למטה מאותו סגב מקור מקורי של הכל. והאי אפשרות ההשגה הקונקרטית זה נקרא פה ערפל. טוב, על פי מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, אבא נעשה מין בדיקה מה אנחנו מבינים במה שנאמר. השאלה שתמיד אני נוהג להציג בשלב הזה זה על פי מה שלמדנו בפעם הקודמת, עכשיו אם בן אדם שואל, אם אני שואל, אני רוצה ליצור קשר עם אלוקים, מה אני צריך לעשות? איך יוצרים קשר עם אלוקים? על פי מה שלמדנו, מה אתם אומרים? לא שומע? ללכת בדרכה. אני ממש לא מאושר מהתשובה שלך, כי זו תשובה כל כך נכונה, היא פשוט מאכזבת, אתה מבין? במשך השעה וכמה דקות שאנחנו יושבים סביב הסוגיה הזאת, האם הזכרנו פעם את המילה הזאת? אני לא שואל אתכם פה עכשיו כדי שכל אחד יגיד לי את דעתו בעניין. אני מעוניין לשמוע מה שמעתם ממה שנאמר פה. אז תשובות של הספר אני יודע אותן. אני רוצה לשמוע מה אתם מבינים. כן. זה כבר מתחיל להיות בשפה של מה שדובר פה. ללמוד. כן. טוב, זה אולי מבוסס על בסיס מה שנאמר בפעם הקודמת, שהבירור המחשבתי הוא אחד האמצעים היותר גדולים לבירור המגמה התכליתית של החיים. זו כמעט התשובה, כמעט, בכל פנים, מכל מה שנאמר פה, אז כמעט התשובה, רק לא היית מקצר, אז זו הייתה התשובה, בגלל שהרחת, אז זו לא התשובה.
מחיון.
זאת אומרת, אמר, כן? לא שומע?
מחיון.
זה נכון, לא התשובה. זאת אומרת, התשובה היא, מה צריך לעשות בשביל להיות קשור לאלוקים? לא צריך לעשות כלום. זו התשובה המדויקת. אתה חי, אתה קשור לאלוקים. אני לא שאלתי, אתם כולכם עניתם את הדרך הרגילה שככה בדרך כלל נוהגים לענות. מתי שאני שואל את השאלה הזאת, אז אתם חברה טובה, זה בסדר. אבל כל פעמים תמיד שומעים בשאלה שלי, איך משפרים, זאת אומרת, לא הייתי שואל את השאלה, איך משפרים את היחס לאלוקים. אז התשובות שלכם כולם ברוכות. אבל לא שאלתי את זה. אז כן, זה נכון. אז התשובה הפשוטה והנכונה, שהקשר לאלוקים זה עצם החיים. ככה עולה ממה שעיינו פה. עכשיו זה נכון מה שאנחנו אומרים, אין ספק, יש קשר ויש קשר, יש קשר טוב ויש קשר פחות טוב, יש קשר איכותי וקשר פחות איכותי. ומי תלוי הקשר האיכותי והקשר הפחות האיכותי? תשובה היא בחיים. יש חיים איכותיים, זה קשר טוב עם אלוקים, ויש חיים בלתי איכותיים, זה קשר בלתי איכותי עם אלוקים. מה קובע אם החיים איכותיים או לא? תשובה, מידת הערפילים המצויים בהם. עד כמה יש בהם סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של הדרים, חסרונות. ואין ספק שמן הדרכים היותר יסודיות לשפר את איכות החיים, הדבר הראשון שיש לקדם בחיים זה את הראש. לא בכדי הראש הוא למעלה, כי כדאי שיהיה קדימה. ועל כן, מן הדברים היותר יסודיים, אין ספק, זה ללמוד, ליישר את השכל, להעלות את השכל, תקן אותו. זה אולי מקביל הסרת השיגים של דמיונות כוזבים, שזה גם פה הראשון ברשימה. כי כל מקום שיש דמיון, שם אין שכל. וכל מקום שיש שכל, שם אין דמיון. דמיון כוזב, הכוונה. אז כן, אז זו הדרך באמת לעלות את החיים. הייתה שם אצבע. כן? תזכיר לי איך קוראים לך. כן, זאת אומרת, זה עולה מאיך שהבנו את המושג מחשבה יסודית, שזה, ששם דווקא כן היה כתוב, המחשבה, איך, אני כבר שכחתי איך זה הולך שם, המחשבה המקורית שבנשמה שעל פי החיים מסתגננים, לא? כך היה כתוב שם בערך. המחשבה היסודית, שהיא באמת ראשית הכל, היא מחשבת החיים בעצמה. המחשבה שהיא יסוד החיים בכל המפעל, בכל המגמה והנטייה של החיים. המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה, שממנה החיים נשאבים, ושעל פי החיים מסתגננים. ואחר כך, בפסקה שקראנו עכשיו, שם בשפעות המחשבה הכוללת, אז מהקנוקנות יוצאות השפעות שהן רצון חיים ומחשבה, שזה עצם, ככה אני נוטה להבין, זה עצם הנשמה. בנשמה זה ודאי, זה נשמת החיים. ובמה, והשפעה שיוצאת שם מהקנוקנת היא קשורה בדרך זו אל מקום יורים, רחבי ידיים, שזה כנראה מקור החיים המוחלט. זה המחשבה היסודית של כל היש, שמנביעה את הכל, מזרימה את הכל. כן, נכון. כן? לא. זה מה שלמעלה מזה. מה שלמעלה מזה תלה כל עין לצפות, והשם אמרתי לשכון בערפל. המחשבה היסודית של כל ההוויה זו מחשבת אלוקים על ההוויה. וזה המקור של המחשבה היסודית של כל ההוויה. שלנו, מחשבה היסודית שלנו, של האדם. הרב כותב פה בצורה סתמית, אז ייתכן שאנחנו, אני יודע, אני מתאר לעצמי שבמחשבה היסודית של כל יש אין ערפלים, או אולי, אולי, עד רבה, אולי מחשבה נוספת יש. מה אתה אומר? של האדם. טוב, בואו נדבר בצורה פשוטה. זאת אומרת, אותם סיגים של דמיונות כוזבים, חדי שווא, תכונות רעות, היעדרים וחסרונות, שנמצאים במדיניות העל של חייו של האדם, הם יוצרים את סיבוכי הדעות שבבני האדם. בכל הדעות, כל הסתירות הפנימיות שכל אחד סובל בדעותיו. תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שהם הצרות הרוחניות, אבל גם גוררות אחר כך את הצרות הממשיות, החיצוניות. אז כן, כיוון שבעומר חייו, בעצם אישיותו, יש כל מיני ליקויים, תכונות רעות, מידות רעות, טיפשויות, דמיונות, כל החולשות. אז יש קונפליקט בין נטיית חייו הפנימית, אולי הנשמתי, ואולי טהורה בלי ערפלים, ובין מציאותו הממשית, שהיא איננה מתרגמת את נשמתו בצורה סבירה. אז לא טוב לו. אז יש לו בעיות. קודם כל פנימיות, אחר כך גם חיצוניות. וכל זאת, כי כנראה המחשבה היסודית של האדם על דבר המושג האלוהי, טוב, זה לא כל כך מוסבר פה, אבל כנראה מובן מאליו ש... התכונה היותר יסודית של החיים להתייחס למושג האלוהי. כמו התכונה היותר יסודית של הטיפה, להתייחס לים. ומה היא מתייחסת לים? בעצם זה שהיא טיפה מהים. לא. לא. תראי, כשבן אדם, אמרנו שהקשר בין עומר החיים למחשבה היסודית זה דומה לקשר שבין מחשבה ובין אמירה ורבלית, מילולית. עכשיו תבדוק את המשפט שאמרת. במשל זה יהיה, כשבן אדם מתבטא בצורה לא נכונה, זאת אומרת שיש קונפליקט בין מה שהוא חושב ומה שהוא מדבר? לפעמים כן. הבן אדם לא מצליח לבטא את עצמו טוב. אבל עכשיו, לצורך המשל, נגיד לא. אתה מסביר לי רעיון, אני שומע ממך, אני שומע אותך אומר דברים משובשים, אני מבין מזה שאתה חושב באופן משובש. אני לא צריך להניח שאתה חושב נכון, רק אומר דבר משובש. נכון? בצורה פשוטה. אז אותו דבר גם בנמשל. האמירה המשובשת היא עדות על המחשבה המשובשת. היא רק ביטוי. אבל הרפלים מצויים במחשבה היסודית. הם התבטאו אחר כך באומר חיים. כי המחשבה היסודית, איך נגיד, זה כמו המחשבות. אני אף פעם לא רואה את המחשבות. על זה שאני שומע את הדיבורים, אני מבין את המחשבה. זאת שמחוץ לי. זאת שבאה אליי מבחוץ. כי את מחשבותיי... אני לא צריך לדבר בשביל לחשוב את מחשבותיי. בסדר? אז, על כל פנים פה, הרפלים המצויים, הם הרפלים המצויים במחשבה. הם ודאי נכון, התבטאו בעומר החיים, כן? אבל זה לא כתוב פה שהם... לא מדובר פה על הרפלים המצויים בעומר החיים. כי הרפלים המצויים בעומר החיים, הם בעצמם הרפלים שבמחשבה, וזה הנקודה יותר, יותר בעייתית. כי זה רק ביטוי, זה רק סימפטום, אבל בוא ניגש למהות. המהות זה מחשבה יסודית. בסדר? עכשיו, מחשבה יסודית מעוננת, מעורפלת ביחס למושג האלוהי. כלומר, איננה בקורלציה, איננה בהתאמה, איננה בזרימה עם מקורה, עם תכונתה הזורמת היסודית. כנראה איננה בהתאמה עם הנשמה, שהיא כנראה כן בהתאמה עם... מקורה, או מקור מקורה, עם הקנוקנת, עם הצינורות, עם השטפים, הזרמים, עם הפלגים, הנחלים, וכו'. עד מקום יורים רחבי ידיים, ועוד למעלה מזה. שעכשיו אנחנו רוצים להגיד, אבל למעלה מזה זה ים שאין לו סוף. בסדר? כן. אמת? זאת אומרת, המחשבה היסודית לעולם לא תוכל למצות את העניין האלוהי, את הים שאין לו סוף. אבל דומני שנכון להגיד שמחשבה היסודית, כל עניינה זה הים שאין לו סוף. בוא נעשה מין משל כזה, נמשיך את הציור המיוחד הזה של הרב, אבל נצייר אותו רק במילים, לא... למרות שאין דבר כזה במציאות. נגיד שהמחשבה היסודית של כל היש, המחשבה העליונה שכוללת כל, שרב אומר זה מקום יורים רחבי ידיים ויש למעלה מזה, ואנחנו אומרים למעלה מזה זה הים שאין לו סוף. אז בוא נגיד, הים שאין לו סוף הוא מנביע את המחשבה היסודית. מהי המחשבה היסודית? נביאה את הים שאין לו סוף. ומכל מקום הנביאה היא לעולם לא הים. ולעולם לא תהיה הים. אבל אין בה כלום חוץ מאשר גילום של הים. בסדר? כן? תזכיר לי איך קוראים לך? זאב, כן. אתה צודק. רק פה אנחנו מוכרחים קצת לפרגן לעצמנו. כבר הרמב״ם כתב במורה שיצר לנו דיבור מאוד מאוד בבואנו לדבר על דבר העניינים האלוהים. נדע לך שבאמת כל מה שמדברים ואפילו מה שחושבים בכל הסוגיות האלה, כמו שמצד אחד זה מסביר, מצד שני זה מערפל. כי אתה מבין, זה כמו שאני עכשיו נותן לכם קורס באיך לחיות. תחשוב על זה שהיית יושב פה ושומע קורס על איך לחיות. תשים לב שעצם הקורס הזה יוצר לאיזה דפיקות בשכל. מה אתה מלמד אותי איך לחיות? מה, לפני שהייתי בקורס הזה אני לא חי, אחרי זה אני... אז יש פה בעיה. כשמתחילים להסביר לך, תראה, החיים הם כאלה וכאלה, תחשוב על זה שזה כך, שלא לדבר על זה שאומרים לך, תעשה כך וכך בשביל לחיות. עצם זה שאתה מתחיל לחשוב על זה, זה כבר מוציא אותך מספונטניות החיים שלך, ששם אתה חיים ממש טוב, ואתה מתחיל לעשות את זה בצורה מלאכותית. ואז זה מתחיל להיות פשוט דוחה. אתה מבין, טיפוסים מלאכותיים, הם פשוט עולים לנו על העצבים, בצורה ספונטנית וטבעית, כי באמת החיים לא רוצים את זה, כי זה לא נקרא לחיות טוב. אבל עצם כל לימוד הוא מלאכותי. אז במסגרת זאת, פה אנחנו עסוקים ב... זה באמת לא רחוק משיעור על איך לחיות. כי באמת, זה מה שילך ויתברר לנו, שהאמונה והיחס לאלוקים זה החיים עצמם, בתהליך שיפורם. אז הדיבורים באמת מבלבלים אותנו. והמחשבות על זה באמת מבלבלות אותנו. רק מה נעשה? אז לא נדבר. אז נחיה חיי בהמות. אז זה גם כן בלבול. אז אוי לי אם אגיד ואוי לי אם לא אגיד. אז צריך להבין את זה. אז פה צריך... זה אולי דברים שהם קשורים לאין... זה על הציר שאין מגלים סתרי תורה אלא על חכם ומבין מדעתו. כי מי שחושב שסתרי תורה זה המילים, אז הוא שוטה שבעולם. אז הוא לא הבין כלום. הוא תמיד צריך להבין שכל מה שמדובר הוא תמיד ידע את זה. צריך לאתר את זה, איך זה אצלו בצורה ספונטנית, מעבר למילים. ולפני שזה אצלו כך, זה לא נקרא שהוא הבין. אז זה לא נקרא שהוא הבין מדעתו. כל הלימוד הוא תמיד בדרך רמז. ובדרך זה ש... תבין, לא המילים פה ולא נוסחאות ולא הפלסף, זה הנקודה. אלא מה... מה אתה? ואיך זה קורה אצלך בצורה טבעית? והיה, וזה יתורגם אצלך עם הלימודים, עם המחשבות, יתורגמו סיכודו, סיכמו של דבר לספונטניות החיים, זה נקרא הבנת. לפני כן, אתה על ציר של התבלבלת או בתהליך הבנה. אז כן, במסגרת זאת, זה כל לימודי האמונה יש בהם צד כזה. עכשיו, כן, אז גם פה, אז אתה צודק, ההערה שלך צודקת, מצוינת, כי זה באמת לחשוב על דבר. אז סתם אתה אומר, דבר, מה הקדוש ברוך הוא דבר? כתוב ברמב"ם, יד חזקה, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא דבר כשאר דברים, אז אוי ואבוי, זה מינות, כי הוא לא דבר. אז מה נגיד? כן, אז איך תציע לנו לכתוב? תבדוק טוב, אתה תגלה שאפשר ואולי צריך להעביר ביקורת על כל ניסוח. כל מה שלא תגיד, תמיד צריך לחשוב מאיזה בחינה זה לא נכון מה שנאמר. זו מחשבה מאוד קונסטרוקטיבית, מאוד תועיל בעניין הזה. כי אז זה מציל אותנו מלא להבין. אדרבה, על ידי מה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, על ידי זה אנחנו לא מבינים. אז בסדר. אז במסגרת מגבלות הדיבור, אז יש פה גם סתירה מיני ובי. כי כתוב פה מושג אלוהי. אבל מושג, מושכל יסוד, שקדוש ברוך הוא לא יושג. אז איך הוא מושג אלוהי? אז כן. אז מה נגיד? טוב, אז הרב מתחיל לדבר, ובהמשך הוא ילך ומסביר את עצמו יותר ויותר. כן. עוד יוסי.
שבראת העולם. המקור זה המושג האלוקי.
לא. רגע, רגע. זאת אומרת, המקור של המחשבה היסודית, זה מה שלמעלה ממנו. לא? איפה זה היה? לא ככה הבנתי. השף ארון, מהמקור הראשי, שהוא, כאילו כתוב, אתה מבין, המקור של המחשבה העליונה. לא, אבל אני מבין, כאילו כתוב פה המקור הראשי, שהוא המחשבה העליונה. תראה, בוא נגיד ככה. אם תסביר כמוני, לא תהיה לך קושיה. אם תסביר כמוך, תהיה קושיה. הרווחנו. זהו, אז בוא נשאר כמוני. אני מודה. אני מודה שמבחינה תחבירית אפשר להבין כמוך. אבל מאחר שאתה צריך להודות שמבחינה תחבירית אפשר גם להבין כמוני, אז בוא נשאר בזה. כן. עוד פעם, לא הייתי מרוכז. כן. אמת. אתה אומר הכללות זה המחשבה הכוללת כל, מקור הבעיה שם? יכול להיות, כן. יפה. כן, תזכיר לי איך קוראים לך? ליר, כן. זה, ודאי סיבור, מה זה שאני? כל עומר חיים בעייתי, זה כמו דיבור בעייתי, שמעיד על איזה בהירות מחשבתית. אז גם פה, כל עומר חיים בעייתי, מכל סוג שהוא, הוא מעיד על מחשבה יסודית, בעייתית. אנחנו פטורים מלענות על השאלה איך. עובדה. זה בהגדרה. כל משהו לא תקין בחיים, זה ביטוי של מדיניות חיים, לא תקינה. ולו, תגיד, לא, המדיניות היא בסדר, רק לא הצליח לבטא. זה לא תקין. כי חיים מלאים מצליחים גם לבטא. אז מחשבה יסודית שלא מצליחה לבטא את עצמה. משהו חסר שם. קיצור, המחשבה היסודית היא טובעת את החיים השלמים. טוטלית. כל משהו של איזשהו חיסרון, איזה הדר, איזה חיסרונות, אתה רואה? תכונות רעות, העדרים, חסרונות, כל סוג של העדר, כל סוג של חיסרון, זה ליקוי בחיים. וממילא, ליקוי במחשבה היסודית על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף. והנה פה אתה נותן לו את הסוף, במגבלה הזאת, במה שלא מופיע כמו שצריך להופיע. אז כל צד של חיסרון, באשר הוא שם, הוא הרפליות ביחס המחשבתי. היסודי אל דבר המושג האלוהי. כן, איך קוראים לך?
גיא.
גיא.
יש הבדל בין תיקון של מחשבה, תיקון של משהו פנים, משהו מתבטא באומר חיים. יכול להיות מצב שהמחשבה הייתה מקובלת מלכתחילה ופגעה באיזה אופן מעשי בחיים. ואת המחשבה תיקנו, אבל אותו אופן הוא נשאר מקובל בחיים. יכול להיות שהמחשבה כן מתקנת ועדיין יהיה
אני חושב שכן, יכול להיות מצב כזה שבן אדם במחשבותיו, בוא נגיד, הוא בהיר, השקפת עולמו היא, בוא נגיד, אפשר לקרוא לזה נכונה, אבל בצורת ההתנהגות שלו הוא עדיין לא מתוקן. אז יכול להיות דבר כזה. רק, נכון, כמו שמלחשים פה, אני מקווה שאתה לא מתבלבל במושג המחשבה היסודית.
אני לא מתכוון על מעשים,
בעל מום. הבנתי. טוב, א', הנחת היסוד שלך היא לא כל כך ברורה לי. לא ברור לי שכל מי שהוא בעל מום, זה פועל יוצא שהוא לא חשב טוב במחשבתו היסודית. האם אתה מבין שמחשבה יסודית זה רק מה שגורם לנו לקיים מצוות? סליחה? לא הבנתי את...